ערב טוב, כבוד מורנו ורבנו, עטרת בשם נר ישראל. יש לי שאלה.
עם מי אני מדבר?
עם הראל.
כן.
יש לי שאלה לגבי, יש לנו תופעה, מגיפה, בבתי כנסיות של הדיבור. אנשים מדברים בבתי כנסיות באמצע התפילה, בכל מיני, בחזרת השעת. אם הרב יוכל, בבקשה, כי שומעים אותו, המון מאזינים שומעים אותו. לגבי הדיבור בתפילה, אם הרב יוכל לדבר קצת על הנושא הזה, כמה שרב יוכל, כדי שלמנוע את כל הדיבורים בתפילה.
כן, התופעה הזאת הייתה מאז ומקדם של דיבור בבית הכנסת. צריך לדעת שמעיקר הדין זה לא חסידות ולא מדרבנן ולא על פי הקבלה ולא על פי זה, אלא לזה על פי הדין, מעיקר הדין, מדינה דגמרה ומשולחן ארוך. אסור לדבר בבית הכנסת ואפילו שלא בשעת התפילה. אסור לדבר בשעת התפילה ואפילו שלא בבית הכנסת. חומר האיסור של דיבור בבית הכנסת חמור מאוד מאוד מאוד, עד כדי כך שכתב השלה שסכנה להתפלל בבית הכנסת ששם מדברים. וכתוב שחס ושלום הקדוש ברוך הוא מואס באותה תפילה. והזוהר הקדוש כותב ששכינה צועקת בשעה שמדברים בבית הכנסת, צועקת ואומרת, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. כלומר, היה יותר טוב שלא היו באים להתפלל מאשר יבואו וידברו שם. הגאון מווילנה כתב שעדיף אם אדם יודע שידברו איתו בבית הכנסת, וכל שכן אם ידברו שם בשון הרע או דברי איסור, ואם הוא יבוא ידברו איתו, עדיף שיתפלל בביתו מאשר ילך לבית הכנסת וידבר שם, או שידברו איתו ויהיה גורם לזה שידברו איתו. הדבר הזה חמור, בזוהר הקדוש כתוב באורך, יש שלוש דברים שבגללם יש גלות, ובגללם יש צרות, ובגללם נועלנו נשפך דם של ישראל, והשכינה בצער, והקדוש ברוך הוא בוכה. אחד מהם על דעבדין כלנה בשכינתה, שעושים ביזיון לשכינה. פירש ואמר שהכוונה ביזיון שמדברים בבית הכנסת בשעת התפילה. שאין לך דבר חמור שגורם דחיקת רגלי השכינה וצער לשכינה כמו הדבר הזה של דיבור בבית הכנסת. כבר הגאון בעל תוספות יום טוב, רבי יום טוב הלר, בזמנו הושיבו אותו בבית הסוהר על ידי עלילה שלצערנו יהודים העלילו עליו, והשינו אותו למלכות, שהוא כתב בספריו שמותר להלוות לגויים בריבית ואילו לישראל אסור, עובר איסור דאורייתא. ואז זה תורה, התורה אומרת אנוכי תשיך ולאחיך לא תשיף. ואז שמו אותו בבית האסורים. שיצא מבית הסוהר על ידי איזה מעשה מופת שהיה עם בנו רבי שמואל, עמד ותיקן ואמר שכל הסיבה שהוא היה בבית הסוהר מפני שבאותו עיר לא נזהרו בדיבור בבית הכנסת. ותיקן מי שברך ואומרו, ועד היום יש בתי כנסת שאומרים אותו, בשבת קודש אחר קריאת התורה, שמי שברך לאבותינו הקדושים הוא יברך וישמור את כל מי ששומר פיו ולשונו בבית הכנסת, שלא לדבר שמה שום דבר של איסור. ולכן הדבר הזה חמור מאוד מאוד, בפרט בדורנו ובתקופתנו, שאנחנו נמצאים במצב של סכנת נפשות, שאין לך יום שאין בו שעם ישראל לא מצוי בסכנה. ואנחנו, אם זה צרות מבית, צרות מחוץ, מכל עבר ופינה, אין לנו כמעט שקט משום מקום ומשום פינה, נשארו לנו רק בתי הכנסת. בזוהר הקדוש כתוב בפרשת בחוקותיי על הפסוק, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אמר הזוהר הקדוש שבשבת קודש הקדוש ברוך הוא מצוי בחלונות בית הכנסת, וחרקים אלה חרקי כותל המערבי בין האבנים שבכותל המערבי. והקדוש ברוך הוא אין לו מנוחה כל השבוע, אלא הוא גולה ממקום למקום, בכל מקום שישראל נמצאים הולך לשמור עליהם. ויש לו קצת מנוחה ביום שבת קודש, שהוא בא לבית הכנסת ורואה את הציבור מתפללים ושמח בהם ושומע את תפילתם. שכן בימי החול התפילות שלנו עולות על ידי המלאכים, אבל בשבת קודש התפילה שלנו עולה ישיר אל הקדוש ברוך הוא. והוא מצוי בחלונות בית הכנסת, כך כותב גם הראשית חוכמה, משגיח מן החלונות. ואז אם חס ושלום רואה שמדברים בשבת קודש בבית הכנסת, בוכה ובורח משם. ואז אוי לו לאדם שגרם צער לקדוש ברוך הוא, בפרט בשבת קודש. החומר האיסור של דיבור בשבת קודש קשה יותר מן הכל. סיפרו לנו על הזקנים, סיפרו לנו על אמו של הגאון ראש הישיבה רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, שהייתה אישה חסידה וצדקת גדולה מאוד. צדקת הזאת הייתה בת אחותו של הבן איש חי, היא אמו של ראש הישיבה רבי יהודה צדקה, בת אחותו של הבן איש חי, והייתה תקיפה גדולה. פעם אחת היה איזה אדם אחד שדיבר בבית הכנסת, היה איזה שמחה בשבת, אז כרגיל במוסף מתחילים להתכונן, להכין קידוש, להכין כל מיני מעדנים, ודיבר. והיא מאוד צרם לה הדבר הזה, הייתה בעזרת נשים. שיצאו מן התפילה, עמדה שם בשער, ושהאיש הזה יצא, קראה לו ואמרה לו, מה אתה, לא, אתה לא יודע שאסור לדבר בבית הכנסת? אמרה לו, אז מה? אמרה לו, אז מה? למה דיברת בבית הכנסת? עשה לה, יענו, מי את שאת תגידי לי? אמרו, מי את? רימה את ידה ונתנה לו סתירת לחי לעיני כל הציבור, ואמר לו, עכשיו תקע אותי, נראה אותך. מאותו יום נהיה דממה בבית הכנסת. אבל אז היו הצדיקים, דבריהם לשם שמיים, היו נשמעים. היום אנחנו לא יכולים לעשות, כמובן, דברים כאלה. רק רציתי לציין כמה זה חמור, כמה החמירו וכמה נזהרו בעניין הזה של קדושת בית הכנסת. ואנו בגלות הזאת כתוב, היה להם למקדש מעט, דרשו רבותינו בגמרא, מקדש מעט זה בתי כנסת שלנו, הם בית מקדש מעט. מובא בזוהר הזה שהזכרתי פרשת בחוקותיי, שכשנחרב בית המקדש התפזרו אבניו בכל המקומות בעולם. בכל מקום שנפל אבן מבית המקדש נבנה שם בית הכנסת. לכן בית הכנסת נקרא ממש מקדש מעט, לא גוזמה אלא זה מציאות, שזה יש בו חתיכת אבן מבית המקדש. אז זה מקדש מעט, ולכן חמור מאוד מאוד מי שמדבר בבית הכנסת. נלמד מדוד המלך עליו השלום, שאמר בבית אלוהים נהלך ברגש. לביאו מה דוד כתוב במשנה, שלא למד מה אחיתופל אלא שני דברים, כראו רבו אלופו ומיודעו. כותב הרמב״ם שם בפירוש המשנה ששני דברים למד דוד מאחיתופל. דוד היה לומד לבד, בא אחיתופל ואמר לו שאסור ללמוד לבד, אלא צריך ללמוד עם חברות, שנאמר אשר יחדיו נמתיק סוד. אחר כך דוד היה מלך, היה נכנס לבית הכנסת בקומה זקופה, אמר לו אחיתופל, בבית אלוהים נהלך ברגש. לכן כתב את הפסוק, אשר יחדיו נמתיק סוד, בבית אלוהים נהלך ברגש. יחדיו נמתיק סוד, זה לימוד תורה שנלמד ביחד. בית אלוהים נהלך ברגש זה בית הכנסת, שצריך להיכנס באימה ויראה. תמיד הזכרתי, שאני מודה לשם יתברך, שזיכה אותי להכיר את אותו צדיק וקדוש, שישב בעיר אשדוד, הוא הצדיק רבי מאיר הר חצירא זכותו תגנו עלינו ועל כל ישראל, שהיה איש קדוש ונורא והיה גדול מאוד מאוד בתורה, כמעט לא היה דבר בתורה שלא יודע אותו. היה מדבר איתנו תלמוד סוגיות שלמות בעל פה, היה מדבר חתם סופר, יודע תשובות של חתם סופר בעל פה, כתבי רבן יוסף חיים בעל פה, כתבי הרב חידה בעל פה. גאון עצום היה, הוא בעל ייסורים גדול, והיה איש קדוש. פעם אחת ביקרנו אותו אחר הצהריים בביתו באשדוד, והלכנו איתו יחד לבית הכנסת להתפלל תפילת מנחה. ואז למדתי ממנו מה זה פחד ואימה מבית הכנסת. היה מדבר איתנו שיחה בדברי תורה, כיוון שהגיע לשער בית הכנסת פתאום רעד בשתי ידיו, ממש רעד בשתי ידיו, הניח ידו הימנית על המזוזה ונשק אותה בהתלהבות עצומה, והשתחווה בכניסה לבית הכנסת מלוא קומתו עם שתי ידיים משולבות על החזה כמו עבד לפני רבו, השתחווה עם הראש כמעט עד הרצפה הגיע, ואחר כך מדד את הצעדים כמו חייל שצועד לפני המפקד הישר עד ארון הקודש. זו הייתה בית כנסת גדולה, מטרים ארוכים הפרידו בין הכניסה לבין ארון הקודש. הגיע מול ארון הקודש והשתחווה בשנית ונשק את הפרוכת והיבק אותה בשתי זרועותיו, והיה כל גופו רועד, ממש רועד, ראינו אותו איך שהוא רועד. חזר לאחוריו, לא הפנה את גבו לארון קודש, ישב במקומו ושתק והפסיק, ראינו באמצע הדיבור. פתאום רמז לי שניכנס כעת לחדר הסמוך כדי להשלים את השיחה, וזה היה שיחה בדברי תורה. ואז עברנו לחדר הסמוך, ישב שם, סיים את שיחתו, חזר למקומו והתחיל לקרוא פתח אליהו בסילודין, כל גופו רועד מילה במילה. עד היום חקוק בזיכרוני ההתנהגות הזאת. זה היה לפני, נספר לך, לפני כ-20-25 שנה. אבל ממנו למדנו איך צריך להתנהג בבית הכנסת. כך היו כל חכמי ישראל הקדושים והטהורים. כתוב על רבנו הארי שמעולם לא אמר אפילו דברי מוסר בבית הכנסת, כי חשש שמא מתוך דברי מוסר יבואו לשוחח גם על עניינים אחרים שהם דברי חול. אז כמה חמור הדבר הזה. לכן זה דבר שצריך חיזוק מדי פעם בפעם, לעמוד על המשמר על הדבר הזה. היה בזמנו אחד מהתלמידי החכמים, מתלמידי בית ישראל מגור, הרב גרינפלד עליו השלום, כתב ספר שלם מורה מקדש, אסף וקיבץ הרבה מאמרים, והסתובב והלך אצל כל חכמי ישראל להתריע, והחתים אותם על קורס מיוחד התחזקות בעניין הזה. זה היה לפני למעלה מ-30 שנה. בוודאי שהיום צריך לחדש עוד הפעם את המאמץ הגדול הזה. זה אחד הדברים הפרוצים בדורנו, ותמיד הם פרוצים, שתמיד צריך חיזוק הדבר הזה. כבר כתב באחד מספרי המוסר שבאחד הערים היה מגפה בר מינן, והיו מתים אנשים צעירים ולא ידעו על מה הדבר, והיה ויכוח בין שני חכמים גדולים. חכם אחד אמר שהסיבה היא שמדברים בבית הכנסת, לכן קורית המגפה. חכם שני אמר שהסיבה בגלל שהיו המשרתות היהודיות הולכות לנקות ולטפל בבתי העשירים, ונמצא שמתייחדים עם גברים, אז זה פריצות. אז היה ויכוח ביניהם, כל אחד אמר בגלל זה. אמרו, למה נתווכח, ניקח חומש ונפתח, נקרא לתינוק שיקח חומש, נפתח את החומש במקום שיפתח בראש הדף, שם תהיה התשובה אם כמוני או כמוך. הביאו תינוק אחד, ילד קטן, אמרו לו, קח את החומש הזה, תקח חומש מהארון ותפתח אותו. היה חומש בראשית, ויצא בפרשת הישלח, תחילת העמוד היה כתוב ויומרו החזונה יעשה את אחותינו. אז אותו חכם שאמר שהסיפור של הייחוד של השפחות שעובדות בבתי העשירים, הנה זה על זה נאמר. אמר לו, חכה רגע, תפתח את האונקלוס. והמתרגם שם אמר, ליעוד מתאמרים בבקנישתה, וככה עשה יעבד ית החתנה, דמתאמר בבקנישתה, שיומרו בבתי הכנסת. יצא שהאמת הייתה עם שניהם, גם זה וגם זה. אז מכאן נלמד, רבותיי, הנושא הזה של דיבור בבית הכנסת. כתב רבנו יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, גוערים בו מי שמדבר בחזרת השץ, וגדול עוונו מנסו. כל הפוסקים האחרונים כתבו שם שראוי לכל קהילה וקהילה להכין שני אנשים זקנים שיהיו מסבבים בשעת התפילה בבית הכנסת, שיהיו איזה מישהו שמדבר, יעירו לו בדרך כבוד. ואז הוא רואה אנשים זקנים ויכול להגיד להם מאומה. לכן בוודאי הדבר הזה צריך תיקון גדול מאוד מאוד. נוסף לכל היום לצערנו הנושא הזה של הטלפונים הסלולריים שיש לצערנו, ואנשים מביאים אותם ולא מחבים אותם, אבון גדול עושים ומחטיאים את הרבים. מביאים את הטלפונים הללו לתוך בית הכנסת, ואז והנה באמצע שמתפלל מודים, והנה צועק מתועמי בעצו ישאל וטלפונו יגיד לו, וקורא לו בכל מיני כלי זמר, בכל מיני מנגינות, ויש טיפשים, הוא פותח את זה ועונה, מתחיל לענות לו בתוך בית הכנסת, או לפעמים באמצע שיעור תורה. כמה נורא והיום הדבר הזה, כמה בזוי, כמה זה דבר גרוע. לכן בוודאי צריך לתקן תקנות ולעמוד בפרץ, זו אחת הפרצות הקשות שיש לנו בדורנו. הדיבור בבית הכנסת וגם השיחה בטלפונים סלולריים בתוך בתי הכנסת. השם יגדור את פרצותינו, פרצות עמו ישראל.
תודה רבה כבוד מורן ורבן, תודה רבה.